泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, חפאי בניסן תשפ"א, מסכת שקלים, דף טוב, דף י"ז. והאכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, רדיו קול חי. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בפתח דברינו, תפילת בית המדרש. כתוב בטור ובשולחן ארוך, בסימן קוף יוט סעיף ה' הנכנס לבית המדרש, התפלל יהי רצון, וכתב המגן אברהם בשם האריזל, שהיה אומרה בכל בוקר. יהי רצון בפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביאיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהערה מתוך הספר מאורות הדף היומי אודות אשר למדנו בדף ט"ו. בספרו דברי תורה מקונן בעל המנחת אל עזר זצל על אותם הקמצנים אשר לא יחפצו לעשות צדקה, וכשיגיע להם אני בלילה, אומרים שמחמירים הם מליתן צדקה בלילה. היודעים הקמצנים הללו את אשר הם דוברים, על מה הם מסתמכים? ומי אמר זאת? העובדה הבאה ברורה לחלוטין. החידה כותב בספרו ברכי יוסף את המשפט הבא. בערבית, זמן דין גמור, ולכן אז אינו זמן לתת צדקה. וכן כתבו גורי הארי זצל, כלומר, בשולחן ערוך, אורח חיים סימן צדי ב' סעיף י' נפסק, כי טוב לתת צדקה לפני התפילה, שנאמר בתהילים י' ז', אני וצדק אחזה פניך. אבל לפני תפילת ערבית, הארי זל לא נעקן. אם כי ראוי לציין שבשולחן ערוך יורה דעה נאמר לפני כל תפילה. אם כן, הקמצנים נסמכים על דברי הארי זל. אבל מיד נברר אם אכן זו כוונת האריזל. תחילה ניגש למקור ההנהגה הזו. הברכי יוסף כותב כי המקור לכך הוא בגמרא אצלנו במסכת שקלים מסופר כי רבי חינן בר פפא היה מהלך בלילה לחלק צדקה. פגש בו שר הרוחות ותמה בפניו מדוע הוא משיג את גבולו. אמר לו רבי חיננה כי מתן בסתר יכפה אף. הפירוש המקובל למעשה הזה הוא כי שר הרוחות תמה על כי רב חיננה מהלך בלילה שהוא זמן המזיקים, ועל כך ישיבו רבי חיננה, כי הוא עוסק בצדקה המגנה מכל רק הנאמר מתן בסתר יכפה אף. אבל, כותב הברכי יוסף, כי נראה לפרש שהדו שיח ביניהם התנאה לגבי נתינת הצדקה עצמה. שר הרוחות טען כי בלילה אין בכוח הצדקה לעורר את מידת הרחמים שמסוגלת מצוות הצדקה לעורר, לפי שהלילה הוא זמן דינים קשים, למור, מידת הדין מתוחה. ורבי חיננה ענה לו כי למרות זאת הצדקה מועילה בכל עת. העולה מדבריו, כי אין מניעה לתת צדקה בלילה, אלא שהמקיימה ביום זוכה לעורר יותר את מידת הרחמים ולשפע סגולות מצוות הצדקה. אולם מדברי כמה מגדולי ישראל המבארים את דברי האריזל עולה, כי יש מקום להיזהר מנתינת צדקה בלילה אם אפשר לתיתה ביום, מפני שעל פי ענייני הסוד והקבלה יש בכך משום התגרות במזיקים. אבל מוסכם על הכל, כי חס וחלילה מלדחות עני המדפק בלילה ומבקש צדקה, והמסרב לתת צדקה לעני הזקוק למבטל מצוות עשה של צדקה, ועובר על איסור לא תעשה. ולא נאמרה הנהגת האריזה, אלא באדם המפריש מעות לקופת צדקה וכדומה, שעדיף שיעשה כן ביום ולא בלילה. בעל שוטה פרקסטה דעני הכותב, כי בשום זמן ובשום אופן אין למנוע את עצמו מן הצדקה. וכוונת האריזה היא, כי בלילה אין לכוון את הכוונות הידועות ליודעי חן, אותן הם מכוונים בשעה שנותנים את הצדקה ביום. והוא מוסיף, ואין כאן נפקמינה רק לבאים בסוד השם, אבל לרוב המון בית ישראל, שאין איתנו יודע בכוונת הייחודים עלינו לקיים מצוות הצדקה בכל זמן ועידן בתמימות ובפשטות, והשם אוהב צדקות ומעמיד כל דבר על מקומו בשלום. מעניין לציין כי האדמור מצאנס קלויזנבורג זצל מעיד, כי זקנו הרב הקדוש, בעל הדברי חיים זצל, נהג למסור למשמשו את כספי הצדקה שהגיעו אליו בלילה, והשמש חלקם ביום. אלה הם הדברים מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת, בסייעת הדשמיא הגדולה פותחים אנו את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה, היא מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה שין ממהי, שמופיעה בפרשת באר אשר בספר ויקרא, שלא נמכור עבד עברי על אבן המיקח. שורש המצווה הזו ידוע שאין ראוי לו לאדם להקל בכבוד חברו, אף על פי שהביאו אבונותיו להימחר, כי לא ידע אם אולי למחר יבוא גם הוא לכך. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו בסייעת הדשמיה הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ט' זין במסכת שקלים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה נגנז בנוסף לארון ומי גנז את הארון? והתשובה, צנצנת המן, צלוחית שמן המשחה, מקלו של הארון, שקדיו ופרחה והארגז שהביאו פלישתים השם ללוקי ישראל כשהחזירו את ארון ברית השם מן השבי. יושיהו גנז את הארון כיוון שידע שאם יגלה לא ישוב. שאלה שנייה, כיצד היו שולקים את הבשמים כדי שיספג הריח בשמן המשחה? והתשובה, לרבי מאיר שלקו את ראשי הבשמים בשמן עצמו, למרות שהיה מועד שנעשה נס. לרבי יהודה קודם שלקו במים ואחר כך נתנו השמן על גביהם, ומשקלת הריח העבירו מעל המים ונתנו בצלוחית. שאלה שלישית, האם מושכים מלך בן מלך והאם מושכים כהן בן כהן? והתשובה, מלך בן מלך אין מושכים אלא במקום מחלוקת, וכהן בן כהן מושכים אפילו היו אבותיו כהנים 10 דורות. שאלה רביעית, באיזה שמן משכו את יהוא ומדוע? והתשובה, בשמן הפרסמון, כיוון שהיה מלך ישראל ואין מושכים כלל מלכי ישראל, ורק מפני המחלוקת משכו. שאלה חמישית, היכן היה מונח ספר התורה של משה ובמה זה תלוי? והתשובה, לשיטת רבי יוחנן ורבי מאיר, בתוך הארון. לשיטת רבי שמעון בן לקיש ורבי יהודה, לצד הארון בתיבה נפרדת, ותלוי הדבר האם מודדים את הארון באמה של וו תפחים או באמה של ה' תפחים. השאלה האחרונה על דף ט' זין הייתה, כמה תיבות עשה משה את הארון ומה לומדים מהמילה תצפנו? והתשובה, לרבי חנינה ג' תיבות 2 של זהב, 1 של עץ. מהמילה תצפנו לומדים שמצפה שפת הארון העליונה בזהב, ולרבי שמעון בן לקיש עשו תיבה אחת. מהמילה תצפנו לומדים שמצפה בזהב גם בנסר לנסר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול בדף ט' זין במסכת שקלים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ה בניסן תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף טוב, דף י"ז במסכת שקלים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ז עמוד ב', 3 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה, הלכה ב' בלשון הירושלמי, הפותחת במילים איכן היו השתחוויות האלו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו לאל בדף ט"ו עמוד ב' שהיו במקדש 13 השתחוויות, והיינו כנגד 13 שערים שהיו לעזרה. עזרה הכוונה לעזרת ישראל ועזרת כהנים, אבל עזרת נשים אינה מכלל העזרה ואין שעריה נמנים כאן. המשנה שלפנינו מפרשת את מיקומם של השערים. שואלת המשנה, איכן היו השתחוויות האלו? 4 בצפון העזרה ו4 בדרום, 3 במזרח ו2 במערב, כנגד 13 שערים של העזרה שעמדו במקומות הללו. ותמה השתחוויה כנגד השערים כדי להודות להשם על נוי הבניין. התפארת ישראל מוסיף שהיה נוי מיוחד של קישוטים בכותל סביב השער. כל הנכנסים להר הבית היו פונים לצד ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל, כמבואר במסכת מידות. כלומר, שאם היו צריכים להגיע למקום הנמצא משמאל לשער שנכנסו בו, לא היו רשאים לפנות מיד לצד שמאל, אלא פונים היו לצד ימין ומקיפים את כל העזרה, עד שהיו מגיעים לאותו מקום, ובדרך הקפתם זו היו משתחווים 13 השתחוויות כנגד 13 שערי העזרה. וכל השתחוויה הייתה בפשוט ידיים ורגליים, כמבואר במסכת מגילה בדף כ"ב עמוד ב', הסברו של התפארת ישראל. מפרשת המשנה את מיקום השערים, 4 השערים הדרומיים סמוכים למערב, סדרה ממערב למזרח כחו, שער העליון, והוא נקרא כך על שהיה עומד במקום גבוה מכל השערים שבאותו הצד, שכן הר הבית היה בשיפוע ועולה ממזרח למערב, נמצא ששער המערבי מכולם הוא הגבוה מכולם. אחר מכן שער הדלק, הוא שער של לשכת העץ שהיה בדרום העזרה, ודרך שם היו מכניסים את עצי המערכה, דולקים על המזבח, לכן קוראים לו שער הדלק. שער הבכורות, הוא נקרא כך על שם שהיו מכניסים דרך שם את הבהמות של הבכורות שהם קודשים קלים, ולכן שחיטתם מותרת גם בדרום, מה שאין כן קודשי קודשים ששחיטתם רק בצפון. וטעם הדבר שנקרא על שם הבכורות בדווקא, למרות שהיו מכניסים דרך שם גם את שער בהמות של קודשים קלים, כדי שלא יטעו לחשוב שהבכורות הם קודשי קודשים. כי מאחר והם ניתנות לכהנים לגמרי ואין לבעלים חלק בהם, היינו טועים לחשוב שהם קודשי קודשים, לכן קבעו שער על שמם בדרום, שידוע כל שהם קודשים קלים לנשחטים גם בדרום. כך מסביר התפארת ישראל. ושער המים. שואלת המשנה, ולמה נקרא שמו של השער האחרון מביניהם שער המים? כל השערים שהזכרנו, שמה מוכיח עליהם למה הם היו משמשים. וגם שאין בזה מחלוקת. אבל לגבי שער המים, שואלת המשנה, למה נקרא שמו שער המים? לפי שבו היו מכניסים צלוחית של ניסוך המים בחג הסוכות לנסחם על גבי המזבח. צלוחית שהייתה מחזקת שלושה לוגים כמבואר במסכת סוכה בדף ממחת. אבלעזר בן יעקב אומר, טעם הדבר שנקרא שער המים, לפי שבו המים מפקים, נמשכים וזורמים ועתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית. כלומר, לעתיד לבוא עתיד לזרום נחל מים ברוחב פי הפח שוקת קטן מבית קודש הקודשים, דרך פתח ההיכל ולצאת מתחת השער הזה. אומרת המשנה, לעומתן, כנגד השערים שבדרום היו ארבעה שערים בצפון סמוכים במערב, וסדרה ממערב למזרח כך היה. שער יחוניה, שער הקורבן. דרך שער זה היו מכניסים את קודשי הקודשים הנשחטים בצפון. שער הנשים, דרך שער זה היו הנשים נכנסות לסמוך על קורבנן. לשיטת רבי יוסי הסובר שנשים מותרות לסמוך על הקורבן. ולשיטת רבי יהודה הסובר שאינן רשאיות לסמוך, היו נכנסות הנשים דרך שם כדי לעמוד על קורבנן בשעת הקרבתו. ושער השיר, דרכו היו מכניסים את כלי השיר, שכן היה סמוך לבית המטבחיים. ושנינו במסכת תמיד, שהיו כהנים עומדים על יד השולחן החלבים עם חצוצרות של כסף בידיהם, ותקו ויריעו ותקו. שואלת המשנה, ולמה נקרא שמו של השער הראשון מהם שער יחוניה? לפי שבו יצא המלך יחוניה בגלותו, כשהגלה הוא נבוכדנצר מירושלים, והלך תחילה למקדש להשתחוות וליטול רשות מלפני המקום, ולאחר מכן יצא לגלות דרך השער הזה. כ-22 שנים קודם החורבן של הבית, של בית המקדש, החלה מלכות יהויקים. 4 שנים לאחר מכן כבש נבוכדנצר מלך בבל את ירושלים, ויהויקים היה כפוף לו במשך 3 שנים. לאחר מכן מרד בו במשך 3 השנים הנוספות, ובשנה הרביעית למרדו עלה עליו נבוכדנצר למלחמה והגלהו. ואם לכתכתב את יחוניה, הנקרא גם יהויכין, בנו. כששב לעירו אמרו לו יועציו שאין זה כדאי לו להמליך בן תחת אב שמרד בו. שכן, המשל אומר, מכלב רע לא יוצא גור טוב. לפיכך שב כעבור 3 חודשים לירושלים, הגלה את יהויכין, ואימו עם רב מישראל, והמליך את צדקיה דודו של יהויכין, בנו של יהושיה, ואחיו של יהויקים, אשר מלך במשך 11 שנים עד לחורבן הבית. והגמרא תבאר את האופן שבו גלה יחוניה. אומרת המשנה, ושלושה שערים שבמזרח אלו הם, הגדול שבהם הוא שער ניקנור, ושנינו במסכת יומא בדף ל"ז עמוד א', ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו, ומבארת הגמרא שהלך להביא דלתות נחושת לשער המזרח של העזרה מאלכסנדריה של מצרים, ובחזרתו משם עמדה להם סערה בים לטובעם, ונטלו המלאכים את אחת הדלתות והטילו על הים כדי להקל על מסע הספינה, ועדיין לא נח הים מזעפו. ביקשו להטיל גם את הדלת השנייה, עמד ניקנור וקרח עצמו סביב הדלת, ואמר להם, הטילוני יחד עם על הים, ומיד נח הים מזעפו. והיה ניקנור מצטער על הדלת הראשונה שהוטלה לים, כיוון שהגיעו לנמל אקו, הייתה הדלת הראשונה מבצבצת ויוצאת מתחת דופני הספינה. השלושה שערים שבמזרח, אלו הם הגדול שבהם הוא שער ניקנור, שהיה שער הכניסה מעזרת נשים לעזרת ישראל, ושני פשפשים, שני שערים קטנים היו לו, אחד מימינו ואחד משמאלו. ושניים, שני שערים נוספים היו במערב, בין כותל חיצוני של איכה לצד מערב ועד כותל מערבי של עזרה היו 11 עמות, ומקום זה נקרא אחורי בית הכפורת, לפי שהוא מאחורי קודש הקודשים, ובסופו עמדו שני השערים של צד מערב. ולא היה להם שם, לפי שלא היו משמשים כל כך לכניסה ויציאה. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף ט"ז עמוד ב' וסיומה בדף י"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא כשיטת מי נשנית המשנה. אומרת הגמרא, מתניתין משנתנו כשיטת אבא יוסה בן יוחנני, דאמר במסכת מידות פרק ב' משנה ו', שהיו משתחווים 13 השתחוויות כנגד 13 שערים של העזרה. ברם כרבנן, אבל חכמים חולקים עליו שם, וסוברים שרק 7 שערים היו בעזרה. כפי ששנינו במסכת מידות פרק א' משנה ד', 7 שערים היו בעזרה, 3 בצפון ו3 בדרום ו1 במזרח. שבדרום שער הדלק, שני לא שער הבכורות, שלישי לא שער המים. שבמזרח שער ניקנור וכן הלאה, שבצפון שער הניצוץ. שני לא שער הקורבן, שלישי לא שער המוקד. בית המוקד. נמצא שלדברי חכמים לא היו שערים במערב כלל, ובמזרח לא נמנו הפשפשים אלא שער ניקנור בלבד. בדרום היו ממעטים ממניין השערים את שער העליון, ואילו בצפון היו ממעטים שער אחד, ובנוסף לכך שינו את שמותיהם של 2 מן השערים הצפוניים לשער הניצוץ ושער בית המוקד. ובררת הגמרא על דעתין דרבנן לשיטת חכמים, איכן היו 13 השתחוויות אלו, שכן קבלה הייתה בידם, שהיו משתחווים 13 השתחוויות לדעת הכל. מבארת הגמרא כי יהיד את תנינן תמן, כפי ששנינו במסכת מידות פרק ב' משנה ג', 13 פרצות היו בו בסורג, הסורג ומחיצה עשויה נקבים ממוטות עץ המורכבים זה על זה באלכסון, כי אין מחיצות עזרת נשים שבזמננו. והייתה מקיפה את חומת העזרה בריחוק 10 אמות ממנה, ואותם 10 אמות היו נקראים חיל, ושימשה לסימן שמכאן אין רשות כניסה לנוכרים וטמאי מיתים, ועשו הנקבים לנוי, או כדי שיכלו להציץ דרך שם. ולפיכך פרצו מלכי יוון כדי להראות שהגויים רשאים להיכנס לעזרה, כך מסביר התפארת ישראל. אם כן, שנינו במסכת מידות 13 פרצות היו בו בסורג שפרצו מלכי יוון וחזרו וגדרו בני חשמונאי כשגברה ידם על מלכות יוון. וגזרו חכמים כנגדן 13 השתחוות כדי להודות על עקירת מלכות יוון הרשעה. כך לשון הרמב"ם בפירוש המשניות שם במסכת מידות. שנינו במשנה של העתיד לבוא ייצא נחל מבית המקדש. הגמרא מביאה ברייתא המפרשת את אופן זרימתו בתוך המקדש. כתיב נאמר לגבי הנחל הזה בספר זכריה פרק י' פסוק ח', והיה ביום ההוא ייצאו מים חיים מירושלים. ולהלן תביא הגמרא בעניין הזה גם את נבואותיהם של יחזקאל וישעיה, וכוונתה בזה להשמיענו שהכל עניין אחד, אלא מה שקיצר זה פירש זה. תני שנינו על כך ברייתא מבית קודש הקודשים עד הפרוכת המפסיקה בין הקודש ובין קודש הקודשים תהיה זרימת נחל זה דקה ביותר, ורוחבו כקרני סיילי וקיילי, מיני שבלולים שקרניהם, המחושים שלהם, דקות ביותר. מן פרוכת עד מזבח הזהב יתרחב הנחל מעט ויהיה כקרני חגבים. ממזבח הזהב עד מפתן הבית, פתח היכל, יהיה רוחבו של הנחל כחוט של שתי, חוט של הריגה העומד לאורך הבגד. מן מפתן הבית עד פתח העזרה יהיה רוחבו של הנחל כחוט של ערב, חוט של הריגה העומד לרוחב הבגד שהוא עבה יותר מחוט של שתי. מכאן ואילך מפתח העזרה ולחוץ יהיה כילוח הנחל עבה כמפי הפח, כרוחב פי קט קטן. מביאה הגמרא מקראות בספר יחזקאל המפרשים את אופן זרימת הנחל מחוץ למקדש. ומי שרוצה שיעיין באברבנל ובמלבים בספר יחזקאל פרק ממזיין שמפרשים את כל המקראות של זרימת המים על דרך משל. אומרת הגמרא כתיב נאמר בספר יחזקאל פרק ממזיין פסוקים ב' וג', והנה מים מפקים מן הכתף הימנית בצאת האיש קדים, וקו בידו, וימד אלף בעמה, ויעבירני במים, מי הפסאים. כלומר, יחזקאל הנביא מתאר שהראו המלאך בנבואה את המים היוצאים מן השער הדרומי של העזרה שרוחבם כמו פי הפח, ולאחר מכן יצא המלאך לצד מזרח עם חבל מידה בידו, ומדד את המים לאורך אלף עמה, והעבירו בהם, ולא היה עומקם אלא מי הפסאים. דהיינו עד קרסולה שהגיעו רק עד קרסוליו. הפסאים היינו קרסוליים, אומר שם רשי בספר יחזקאל. ולאחר מכן נאמר, פרק ממזיין פסוק ד' בספר יחזקאל, וימד אלף ויעבירני במים מי ברכיים. דהיינו שמדד המלאך עוד אלף עמה בהמשך זרימת המים, ושם כבר העמיקו המים והגיעו עד ברכיה, עד ברכיו. ולאחר מכן נאמר, וימד אלף ויעבירני מי מותניים, שמדד עוד אלף עמה, והמים שם כבר העמיקו והגיעו עד מותניה, עד מותניו. מכאן ואילך נאמר שם בספר יחזקאל, פרק ממזיין פסוק ה', וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור. דהיינו שלאחר אלף עמה נעשה נחל גדול כל כך שאי אפשר היה לעבור בו בשום אופן, אפילו לבירנין גדולה אינה יכולה לעבור בו, ספינה גדולה אינה יכולה לעבור בו. סתם ספינה טוענת מסע של 30 קור, ואילו בוריני גדולה נושאת 90 קור, כמבואר במסכת בבא מציעא בדף פ' עמוד ב'. מה טעם, מניין יש ללמוד זאת, שכן נאמר על נחל זה בספר ישעיה פרק ל"ג פסוק כ"א, בל תלך בו הנישאית וצי אדיר לא יעברנו, כלומר שלא תוכל לעבור בו אונייה שטה במים וגם לא ספינות גדולות, ומפני מה לא יוכלו לעבור בו? הרי עומק המים לא מהווה מכשול לספינות גדולות, שכן הן שטות אפילו במים עמוקים ביותר. עניין זה מבואר בהמשך הפסוק בספר יחזקאל, פרק ממזיין פסוק ה', כי גאו המים מי סחו, כלומר גדלו המים עד שאינם מי סחו. ומהו מי סחו? מלשות. כלומר הכוונה בזה שהמים שבו יהיו שוטפים במרוצה ובכוח, ולפיכך לא יהיו ראויים לשוט בהם. הרי זה כאילו נאמר כי גאו המים מסחו, דהיינו שהם חזקים מכדי שיהיה ניתן לשחות בהם. ומביאה הגמרא ראיה לכך שלשחות היינו לשוט. אמר רב חונה באטרין, קראו לשייתה סחוונה. במקומנו קוראים לזה ששט במים בשם סחיין. שנאמר בספר ישעיה, פרק חפי פסוק י' א', ופירס ידיו בקרבו כאשר יפרס השוחה לשחות. במקרא זה עוסק באדם השט במים וקורא אותו שוחה. מביאה הגמרא פירוש נוסף למי סחו. מהי מי סחו? אמר רבי יוסי בי רבי בון, מהי מאלו שהנחל היוצא מבית קודשי הקודשים יהיו מים דמתמללין באלמה, מים שמשוחחים עליהם בעולם מרוב פרסום גדלותם. ולפי זה מתפרשת המילה סך הוא מלשון שיחה ודיבור ולא מלשון שחייה ושייט. ממשיכה הגמרא לעסוק בנחל היוצא מבית המקדש. כתיב נאמר בספר זכריה פרק י"ג פסוק א', ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים, לחטאת ולנידה, כלומר, שנחל זה ישמש לטהרת בית דוד ויושבי ירושלים ליטול אימנו מי חטאת, מים המעורבים באפר פרה אדומה. בתורה נקראת פרה אדומה חטאת, ולפיכך המים המעורבים בה נקראים מי חטאת, וכמו כן הם גם נקראים מי נידה מלשון הזיה על שם שמזים בהם על הטמאים. ולנידה, כלומר נחל זה ישמש לטהרת בית דוד ויושבי ירושלים ליטול אימנו מי חטאת, מים המעורבים באפר פרה אדומה, ולטבול בו נידות, ומשמע מדברי הפסוק שמים אלו יהיו קשרים רק לבית דוד ויושבי ירושלים ולא לשאר ישראל. ונחלקו האמוראים בביאור העניין, רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן אמר כוונת הכתובי, שהמים שיזרמו מן המקום שדרו בו מלכי בית דוד, היא עיר דוד הנזכרת במקרא בספר שמואל ב', פרק ה' פסוק ז', שכבשה דוד מן היבוסי וישב בה, ושם היה מקום מושבם וקבורתם של מלכי בית דוד, ונקרא גם בשם ציון. ועד יושבי שער העיר ירושלים יהיו קשרים גם לנידה וגם למי חטאת, מאחר ומים חיים הם, דהיינו מי מעיין. אבל המים שיזרמו מכאן ואילך, מי תערובות הם, יתערבו במי גשמים, ולפיכך יהיו קשרים רק לנידה שראויה לטבול אף במי גשמים, ופסולים למי חטאת הבאים ממים חיים בלבד. ומביאה הגמרא את הדעה החולקת בזה. אמר רבי אלעזר, מבית דוד ועד יושבי ירושלים יהיו המים קשרים לנידה ולחטאת, אבל מכאן ואילך ירדו המים במורד ההר, ונמצא שמי קטפרסיות הן, דינם כמי קטפרס, דהיינו מים הזורמים במדרון, ולפיכך הם פסולים בין לנידה ובין לחטאת. ובטעם הדבר שלא מועילה הטבילה במים הזורמים במדרון ההר, כותב רשי במסכת חגיגה בדף י"ט, שבמדרון כשהוא זקוף ביותר, אין המים שבתחתיתו מתחברים למים שלמעלה, ונמצא שאין כאן 40 סאה במקום אחד. ואף אם אין המדרון זקוף כל כך, והמים נדונים כמחוברים מכל מקום, אינם מתארים בשעת זרימתם, שכן מי גשמים הם. שהרי נתבהר שהתערבו מהנחל במי הגשמים, ולפיכך נידונים אף הם כמותם שאינם מתארים, אלא באשבורן. דהיינו, כשהם נקבים ועומדים במקום אחד, ולא כשהם זורמים, כשהם זוחלים. ודווקא מי מעיין מתארים בשעת זרימתם. ממשיכה הגמרא בביאור הפסוקים בספר יחזקאל, העוסקים בתיאור הנחל היוצא מבית המקדש. כתיב נאמר בספר יחזקאל פרק מ"ז פסוק ח', ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הים המוצאים, כלומר שמי נחל זה מתפשטים והולכים לארבעה מן הימים הסובבים את ארץ ישראל כדי לתקן את מי מהם. שבעה ימים סובבים את ארץ ישראל כמבואר במסכת בבא בתרא בדף ע"ד עמוד ב', ואלו הם שבעה ימים. ימה של טבריה וימה של סדום וימה של חילת וימה של חילתה וימה של סבכי וימה של אספמיה וים הגדול. מפרשת הגמרא את הפסוק, אל הגלילה הקדמונה זה ים של מקום ששמו סמכו, שהוא במזרח הגליל. ומבואר במסכת בבא בתרא בדף ע"ד עמוד ב', שים זה מקומו מצפון לכנרת ומדרום לבניאס, ויש המזהים אותו עם אגם החולה, השוכן במקום זהה, אשר מתחילתו היה אגם גדול עד שייבשו את מרבית שטחו. וירדו אל הערבה שנאמר בפסוק, זה ים של טבריה, ים הכנרת. ימה של טבריה נמצא בערבה, ערבה מלשון מישור. כפי שתרגם זאת יונתן בן עוזיאל, ובאו הים הזה ים המלח, אל הים המוצאים, זה הים הגדול, ים התיכון. ולמה נקרא שמו של ים זה מוצאים? כנגד שתי פעמים שיצא הים ונתפשט הלאה ממקומו ושטף חלקים מן היבשה. פעם אחת בדור אנוש, בימי אנוש בנשת החלו בני האדם לעבוד עבודה זרה, כמאמר הכתוב בספר בראשית, אז אוכל לקרוא בשם השם, דהיינו החלו לקרוא לאלילים בשם השם. באותה שעה יצא האוקיינוס והציף שליש עולם, כאמור במדרש תנחומה על פרשת יתרו. ופעם אחת בדור הפלגה. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים בדעת רבי חנינא עד היכן יצא הים בכל פעם. בפשוטו משמע שמתחילה היה כל אזור הים התיכון יבשה עד המקום שבו היה מתחבר עם האוקיינוס במיצרי גיברלטר, ולאחר מכן שטף האוקיינוס את היבשה ונוצר הים התיכון. אם כי ייתכן שגם מקודם לכן היה קיים חלק מן הים אלא שנתרחב לאחר מכן. רבי אלעזר בשם רבי חנינא אומר, בראשונה בימי דור אנוש יצא הים ממקומו ונתפשט לצד צפון מזרח עד מקום ששמו קלבריה, השוכן בדרום איטליה, ובשנייה בימי דור הפלגה יצא שנית ממקומו והמשיך להתפשט לצד דרום, עד כיפי הצלעים של מקום ושמו ברבריה, השוכן בצפון אפריקה. רבי יחא בשם רבי חנינא אומר, בראשונה יצא הים ממקומו ונתפשט עד כיפי ברבריה, ובשנייה נתפשט הלאה למזרח ויצא עד עכו ועד יפו, העומדות במערבה של ארץ ישראל. והוא מביא לכך סמך ממקרא שנאמר לגבי הגבלת התפשטותם של מי הים בספר איוב פרק ל"ח פסוק י"א, עד פה תבוא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. והוא דורש את הפסוק כך, עד פה תבוא, עד עכו תבוא ולא תוסיף. ופה ישית בגאון גליך, עד יפו אשית גאון גליך. אז הוא דורש את המילה פה כאילו נאמר כו, דהיינו עד עכו, ואת המילה פה כאין תיבת יפו. ובהר את הגמרא מדוע יגיעו מהנחל היוצא מבית המקדש של ימים אלו. שואלת הגמרא, ניחא מובן הדבר מדוע יוצרך הנחל להגיע אל ימה רבה וימה דמילחה, אל הים הגדול וים המלח בשביל למתקן, כדי שמהנחל ימתיקו את מימיהם המלוכים. אבל מה צורך יש בכך שמהנחל יגיעו אל ימה דטבריה וימה דסמכו, הרי מימיהם מתוקים גם מלכתחילה. משיבה הגמרא, כדי לרבות דגתם, להרבות את מיני הדגים שבהם, שעל ידי מי הנחל שיבואו בהם יתברכו מימיהם לגדל דגים הרבה, דכתיב בי, שהרי נאמר שם בהמשך הפסוקים בספר יחזקאל בפרק ממזיין, למינה תהיה דגתם, ויש לפרש את המקרא כך, למיני מינים תהיה דגתם, מינים רבים של דגים יהיו שם. המילה למינה נכתבת בדרך כלל במה פיק ה', בדגש בה', ואז היא מתפרשת למין שלה, אבל במקרא הזה אין מה פיק ה', ולפיכך יש לפרשה מלשון ריבוי מינים, כמו הדגה אשר ביאור. כך מפרש רשי שם בספר יחזקאל. ואילו הקורבן העידה כותב שהמקרא הזה מיותר, שהרי פשוט הדבר של למינה תהיה דגתם, אלא ודאי בא ללמד שיגדלו שם מיני דגים משונים שלא היו שם קודם לכן. אגב, הדרשה הזו מביאה הגמרא מעשה בעניין ריבוי מיני דגים. תני שנינו בברייתא, אמר רבן שמעון מגמליאל, מעשה שהלכתי למקום ששמו ציידן, והביאו לפני יותר מ-300 מיני דגים בתמחוי אחד בקערה אחת גדולה. כך כותב רשי במסכת שבת בדף מבית עמוד ב', תמחוי כן קערה גדולה שמערה כל האילפס לתוכה, מן הסיר לתוכה, ומשם מערה לקערות. ממשיכה הגמרא בביאור המקראות שבספר יחזקאל העוסקים בנחל היוצא מבית המקדש. נאמר בספר יחזקאל פרק ממזיין פסוק ח', ונרפאו המים, ועוד נאמר שם, בצועתיו וגבעה ולא ירפו למלח ניתנו. מקשה הגמרא סתירה בין הפסוקים. מתחילה כתיב, ונרפאו המים, דהיינו שמאה ימים יתרפו ממליחותם ויומתקו. ואת אמרת, ולאחר מכן אתה אומר, ולא ירפו המים. תרץ את הגמרא, מקום הוא ושמו ולא ירפו. כלומר, כוונת הכתוב כך, אכן הנחל ימתיק את מי הים המלוכים, אבל מקום ביצותיו וגבעיו הנקעים שבים, ומקום ששמו לא ירפו, לא ימתקו וימדו במליחותם, לפי שלמלח ניתנו. דהיינו שצריכים להוציא מהם מלח להשתמש בו. ממשיכה הגמרא בדרשת המקראות בספר יחזקאל. כתיב, נאמר שם בספר יחזקאל פרק ממזיין פסוק י' ב', ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא ייבול עליו ולא ייתום פריו לחדשיו יבקר. תני שנינו על כך בברייתא, אמר רב יהודה, לפי שבעולם הזה התבואה עושה, מגדלת את פריה לשישה חודשים אחר שישה חודשים מן הזריעה, ואילה נושאת פירותיו ל-12 חודש, אבל לעתיד לבוא, התבואה עושה את פירותיה לחודש אחד, ואילה נושא לשני חודשים. מה הייתה? מה? מאיכן לומדים זאת? מן התיבות לחודשיו יבקר. דהיינו, שהאילנות יבקרו את פירותיהם תוך חודשיים מן הזריעה, שכן מיעוט חודשיו שניים, ויש ללמוד משם אף לעניין התבואה, שכשם ש... בעולם הזה משך גדילת התבואה הוא מחצית ממשך גדילת פירות האילן. כך לעתיד לבוא שפירות האילן יצמחו בתוך חודשיים, הרי שהתבואה תגדל בחודש ימים. מביאה הגמרא דעה חולקת בזה. אמר רבי יוסי, לפי שבעולם הזה התבואה עושה לשישה חודשים, שכן נזרעת בתשרי ונקצרת בניסן, ואילן נושא ל-12 חודש, אבל לעתיד לבוא התבואה עושה פירותיה ל-15 יום, ואילן נושא לחודש אחד. שכן מצינו שעשתה התבואה בימי הנביא יואל ל-15 יום, שזה ראוה בראש חודש ניסן, וקרב ממנה עומר לאחר 15 ימים ב-16 בניסן. כך מבואר במסכת תענית בדף ה' עמוד א', שגדלה התבואה ל-11 יום, אלא ששם מונה הגמרא את הימים מרביעה שנייה שירדה ב-5 בניסן, ואילו כאן מונים מרביעה ראשונה מן היורה שירד בראש חודש ניסן. מה הייתה? מה אומרת הגמרא? מאיכן לומדים זאת? מן המקרא בספר יואל פרק ב' פסוק כ"ג, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. דהיינו שבאותה תקופה ירד הגשם הראשון, היורה, בלשון המקרא מורה, רק בתחילת חודש ניסן, ואף על פי כן סמכו בהשם אלוקיהם בהבאת העומר שזמנו ב-16 בניסן. והעניין המעשה הזה מפורש בהרחבה במסכת תענית בדף ה' עמוד א', באותה שנה הייתה בצורת ולא ירדו גשמים מתחילת חודש ניסן. ואמר הנביא יואל לעם ישראל שייצאו ויזרעו את מעט התבואה שנותרה בידם. ותמאו על כך שהרי עד שתצמח התבואה ימותו ברעב. ואמר להם שאף על פי כן יעשו כדבריו, וגילה להם הקדוש ברוך הוא תבואה שבחורי נמלים ממנה התפרנסו במחציתו הראשונה של חודש ניסן, ולאחר מכן זרעו מבית והדלת בניסן, וירדה רביעה שנייה בהי בניסן, וצמחה התבואה עד 16 בניסן, וממנה הביאו את מנחת העומר. ומאחר ומצינו תבואה שגדלה ב-15 יום, יש לומר שגם לעתיד לבוא תעשה כך, ואילו האילן שזמנו כפול מן התבואה יעשה פרי בחודש אחד. מבררת הגמרא ומה מקיים כיצד יישב רבי יוסי את דברי הפסוק לחודשיו יבקר. מבארת הגמרא לדבריו כוונת הכתוב היא שבכל חודש וחודש יהיה אילן מבקר, דהיינו שנקת הכתוב בלשון רבים כדי ללמד שכך יהיה בכל אחד מחודשי השנה. בהמשך הפסוק נאמר והיה פריו למאכל ועליהו לטירופה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור המילים הללו. רבי יוחנן אמר תרפי מציץ עלי, מציצת העלים תשמש לעתיד כמאכל וטירף מזונה, ונמצא לפי זה שטירופה היא מלשון מזון. והרשס וקורבן העידה בפירושו השני מפרשים את דברי הגמרא באופן אחר, שלעתיד לבוא כאשר יפרחו העלים שבאילן ייצאו יחד עמהם גם הפירות, ולא כבימינו שתחילה גדלים העלים ורק לאחר מכן הפירות. ונמצא שקטע הגמרא הזה הוא המשך למה שנתבהר מקודם לכן, שעתידים הפירות לצמוח בחודש אחד. אומרת הגמרא ואילו רב ושמואל דרשו את המילה תרופה מלשון נוטריקון, אתרת פה, דהיינו שאכילת העלים תשמש כתרופה לפתוח דבר סתום, אלא שנחלקו בעניין דבר הנפתח. אחד מהם אמר שהכוונה בזה להתיר פה שלמעלה, פיף של האדם, דהיינו לפתוח תאוות האכילה, ואחד אמר שהכוונה היא להתיר פה שלמטה, בית הרעי, דהיינו לשלשל. מביאה הגמרא דעות נוספות בעניין הזה, וכן נחלקו בזה רבי חנינא ורבי יהושע בן לוי. אחד מהם אמר שכוונת הכתוב להתיר פה עקרות, רחם של אישה עקרה שתוכל ללדת, ואחד מהם אמר להתיר פה של אילמים שיוכלו לדבר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לאל בדף י"ז עמוד א', משנה שמנתה את השערים שהיו בבית המקדש. אמרה המשנה לעומתם כנגד השערים שבדרום שמנתה המשנה, היו ארבעה שערים בצפון סמוכים במערב וסדרה ממערב למזרח כך הוא, שער יוחניה, שער הקורבן, שער הנשים, שער השיר. מפרשת הגמרא את המעשה שהראה עם יוחניה שלפיכך נקרא השער על שמו. אומרת הגמרא אתה מוצא בשעה שאלה נבוכדנצר לכאן לארץ ישראל, בא וישב לו בדופני של אנטוכיה, בתחום העיר אנטוכיה, ויצא סנהדרין גדולה לקראתו ואמרה לו, האם הגיע זמן הבית הזה להיחרב? כלומר, האם באת עכשיו להחריב את בית המקדש? אמר להם נבוכדנצר לזקני הסנהדרין, אותו אדם שהמלכתי עליכם, שמיניתי עליכם למלך, דהיינו יהויכין, המכונה גם יחוניה, תנו לי ואני הולך לדרכי בלי להחריב את בית המקדש. באו ואמרו ליהויכין מלך יהודה, נבוכדנצר בא אילך, מבקש לקחת אותך ולהגלותך עמו לבבל. כיוון ששמע מהם כך, נטל יהויכין את המפתחות של בית המקדש, עלה לגגו של היכל ואמר לפניו, ריבונו של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך והיו מפתחותיך, מפתחות ביתך שהוא בית המקדש מסורין לנו. עכשיו שאין לנו נאמנים לפניך, הרי מפתחותיך מסורין לך. ונחלקו תרי המוראים, שני המוראים שלא נתפרשו שמותיהם מהערה בסוף המעשה הזה. אחד אמר, אחד מהם אמר, זרקן יהויכין את המפתחות כלפי מעלה ועוד לא ירדו. והמפתחות לא ירדו יותר, שכן רצה הקדוש ברוך הוא להראות להם שאינו חפץ עוד בעבודתם. אחד אמר ואחד מהם אמר, בא כמין יד מן השמיים ונטלתן למפתחות מידו. כיוון שראו כל חורי יהודה, כל נכבדי יהודה, כן, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ עוד בעבודתם, עלו לראש גגותיהן ונפלו והפילו עצמם ומתו. הדאו דכתיב, על כך נאמר בספר ישעיה פרק כ"ב, פסוקים א' וב', מסע גי חיזיון, מה לך איפה כי עלית כולך. לגגות תשועות מלאה ירומיה, קריה עליזה חלליך, לא חללי חרב ולא מיתי מלחמה. דהיינו שהנביא מקונן על כך שעלו לגגות והמיתו עצמם, ולא היו חללי חרב או מיתי מלחמה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף י' ז' עמוד ב', הלכה ג' בלשון התלמוד הירושלמי. במשנה בתחילת הפרק לעיל בדף ט' עמוד ב' שנינו, שהיו 13 שולחנות במקדש. המשנה שלפנינו מרחיבה בעניין השולחנות הללו, איכן עמדו השולחנות בבית המקדש, ממה היו עשויים ולצורך מה היו משמשים. אומרת המשנה בדף י' ז' עמוד ב', 13 שולחנות היו במקדש, מפרטת המשנה, 8 מהם היו של שיש. ובמסכת תמיד בדף למד א' עמוד ב' שואלת הגמרא, מכיוון שכל מעשיהם בבית המקדש היו בעושר ובשררה, מדוע לא עשו את השולחנות הללו של כסף וזהב? מתרצת הגמרא שמתכת כגון כסף או זהב מרתיחה ומחממת את הבשר אחר שחיטתו, והבשר חם מחום הבהמה, שכן דרך כלי מתכות שמחממים דבר שהוא בעצמו חם, ויש לחשוש שיגרום הדבר לקלקול הבשר. ולכן עשו את השולחנות דווקא משי שהוא מצנן את הבשר. אז אם כן, 13 שולחנות היו במקדש, 8 מהם היו של שיש והיו עומדים בבית המטבחיים. בצפון העזרה היה המקום שנקרא בשם בית המטבחיים, ששם שחטו את הקורבנות ששחיטתם בצפון והפשיטו את אורם, ניתחו את עבריהם והדיחו את קרביהם ובני מהם. צפונית למזבח היו טבעות שבהם הכניסו את צוואר הבהמה כדי לתופסה בעת השחיטה, ואחר הטבעות לצד צפון היה מקום השולחנות. ושמונת השולחנות הללו היו מונחים בשתי שורות, בכל שורה היו 4 שולחנות מצפון לדרום. כך רש"י במסכת יומא בדף ט"ז עמוד ב'. אם כן, 13 שולחנות היו במקדש, 8 מהם היו של שיש, והיו בבית המטבחיים שעליהם היו מדיחים את הקרביים של הקורבנות. ומצוות ההדחה נאמרה בתורה בפרשת קורבן עולה בספר ויקרא, פרשת ויקרא, וקרבו הוא כרעב ירחץ במים וקטיר הכהן את הכל המזבחה, ותאם הדבר שצריך לרוחצם לפני הקטרתם, לפי שהם קריבים אל המזבח שהוא שולחנו של מלך, וצריך להקריבם בכבוד ובנקיות. כך דעת הסקנים בעלי התוספות שם בספר ויקרא. שואלים התוספות במסכת יומא בדף י"ט עמוד א', בדיבור המתחיל ששם, הרי במסכת מידות שנינו שהיו מדיחים את קרבי הקורבנות, בלשכת המדיחים ולא על השולחנות, מתרצים התוספות שאף שהיו שולחנות בעזרה שמדיחים עליהם את הקודשים, לא היו מדיחים עליהם אלא את בשר הקודשים, אבל את קרבי הקודשים שיש בהם רפש ומאוסים הם, היו מדיחים בלשכת המדיחים. ממשיכה המשנה ואומרת, בשניים שני שולחנות נוספים היו עומדים במערב הכבש, מצד מערב לכבש שבו היו עולים למזבח. אחד מהשולחנות היה של שיש, ושולחן אחד היה של כסף. על השולחן של שיש היו נותנים את האיברים של קורבן יחיד עד שמעלים אותם למזבח. אבל איברים של תמידים ומוספים לא היו נותנים שם, אלא הכהן היה מקבל אותם מהמנתח של הקורבן, ונותנם על חצי הכבש מלמטה, כמו שמבואר במשנה במסכת תמיד בדף למד א'. אבל קורבן יחיד, פעמים שכהן אחד היה מקריב אותו לבדו, והיה מניח את האיברים על השולחן עד שמעלה אותם למזבח זה אחר זה. כך מפרש הראש. ממשיכה המשנה ואומרת, ועל השולחן של כסף היו מניחים את 93 כלי השרת שהיו מוציאים בכל יום מלשכת הכלים לצורך עבודת היום. ושניים ועוד שני שולחנות נוספים היו מונחים באולם מבפנים על פתח הבית בתוך האולם בסמוך לפתח ההיכל. הבית שהיה בעזרה היה מחולק לשלושה מקומות, האולם, ההיכל וקודש הקודשים. האולם הוא החלק הרחב שבתחילה ממנו נכנסים להיכל, שבו היו מזבח הזהב, המנורה והשולחן, וממנו נכנסים לקודש הקודשים שבו היו הארון והכפורת. אז אם כן, עוד שני שולחנות נוספים היו מונחים באולם מבפנים על פתח הבית, בתוך האולם בסמוך לפתח ההיכל, אחד מהם היה של שיש, ואחד של זהב. על השולחן של שיש היו נותנים את לחם הפנים לאחר אפייתו בכניסתו, כלומר כשמגיעים לפתח ההיכל מניחים אותו עליו ועומדים לנוח עד שיסדרו אותו במקומו על השולחן העשוי מעצי שיטים ומצופה זהב העומד בהיכל. ומצוות עשה לסדר את הלחם בכל שבת על שולחן עצי שיטים המצופה זהב שבהיכל, שנקרא גם שולחן לחם הפנים. וביום השבת היו מוציאים את הלחמים שהביאו בשבת שלפניה, והיו מניחים במקומם את הלחם החדש של שבת זו. מלבד הלחמים היו מניחים על השולחן שני בזיחים, שתי קערות ובהם לבונה. לאחר שהוציאו את הלחם שהונח בשבת הקודמת, היו מקטירים את הלבונה שבבזיחים, ולאחר מכן מחלקים את הלחם הפנים הזה לכהנים. ואפיית הלחם לא דוחה את השבת, לכן היו אופים אותו מערב שבת. ולאחר האפייה בערב שבת, היו נותנים את הלחם על אותו שולחן של שיש עד למחר, שיסדרו אותו על שולחן הזהב שבהיכל. כך מפרש הראש. ממשיכה המשנה ואומרת, ועל השולחן של זהב היו נותנים את הלחם ביציאתו בשעה שמוציאים אותו מההיכל עד שיוקטרו בזיחי הלבונה. והטעם שהיו נותנים על שולחן שיש בכניסתו ועל של זהב ביציאתו מפני שמעלין בקודש ולא מורידין. דבר שהשתמשו בו בקדושה, אם באו לשנותו ולהעבירו ממקומו, אין לשנותו, אלא אם בכך עולהו בקדושה מקדושתו הקודמת, אבל אין לשנותו, אם בכך יורידו מקדושתו. ולכן בכניסתו, לפני שמניחים אותו על שולחן לחם הפנים שהיה מזהב, היו מניחים אותו על שולחן של שיש, כדי להעלותו מן השיש אל הזהב. וביציאתו, כיוון שהיה בהיכל על שולחן מזהב, לא היו מניחים אותו על שולחן של כסף או שיש, כיוון שדבר זה נחשב להורדה בקדושה, אלא דווקא על של זהב. והיה עוד שולחן אחד נוסף של זהב מבפנים בתוך ההיכל, שעליו היה מונח לחם הפנים תמיד. ונקרא גם בשם שולחן הפנים, כמו שנאמר בספר במדבר, פרק ד' פסוק ז', ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תחילת. והוא השולחן שעשה משה רבינו. ונשאלת השאלה, הרי לכמה נבואר בגמרא שהיו עוד 10 שולחנות שעשה שלמה, מדוע לא מנה אותם התנא במשנתנו? ותרץ בפירוש רביבן, שהתנא מנה את השולחנות שהיו בימי בית שני, ובו לא היו את 10 השולחנות הנוספים שעשה שלמה. זו היה המשנה שלנו בדף י' ז' עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ששני השולחנות שהיו באולם, היו אחד של שיש ואחד של זהב. מביאה הגמרא ברייתא שחולקת על המשנה. תני שנינו בברייתא בכניסתו היו מניחים את לחם הפנים על שולחן של כסף, וגם בזה נתקיים העניין של מעלין בקודש, כיוון שמעלים משולחן של כסף לשולחן של זהב. מבארת הגמרא מדוע בברייתא לא שנינו שהיה השולחן של שיש כמו ששנינו במשנתנו. רבי יוסי אמר את הביור לכך בשם רבי שמואל בר רבי יצחק, ואילו רבי חנניה מתי בא אמר את הביור הזה בשם רבי יוחנן. לית כאן לא שנינו כאן בברייתא שהיו מניחים את לחם הפנים על שולחן של שיש, מפני שהשיש הוא מקרר את המונח עליו, ולפי שלחם הפנים צריך להיות חם, כנאמר בלחם הפנים לסום לחם חום ביום מלקרו, פסוק בספר שמואל א' פרק כ"א פסוק ז', ואם יניחו על שולחן שיש יש לחשוש שמה יתקרר, ולכן שנינו בברייתא שהניחו על שולחן של כסף שמטבעו הוא ממשיך להרתיח את הדבר החם שעליו. והתנא של משנתנו שסובר שנתנו על שולחן שיש, יש לומר שהוא סובר כמו שמבואר במסכת תמיד, ששולחן של כסף מרתיח את הדבר החם שעליו יש לחשוש שמה הלחם יתאפש. מקשה הגמרא מדוע צריך לחשוש שמה יתקרר הלחם? לא כן תני וכי לא שנינו כך בברייתא? זה אחד מן הניסים שנעשו בבית המקדש, שכשם שהיו מניחים אותו חום, כשם שהיו מניחים אותו את לחם הפנים על שולחן הזהב שבהיכל כשהוא עדיין חם מחום אפייתו, כך היו מוציאים אותו בשבת שלאחריה חום בעודו חם. שנאמר לגבי לחם הפנים בספר שמואל א' פרק כ"א פסוק ז', לחם הפנים המוסרי מלפני השם, לשום לחם חום ביום ילקחו. כשברח דוד מפני שאול והגיע אל נוב עיר הכהנים, אחזו בולמוס מחמת רעב, והוא ביקש מאחימלך הכהן לחם לאכול. וישיבו בפסוק הזה שאין תחת ידו לחם חולין, אלא רק מלחם הפנים שאוסרו מעל השולחן ומכל מקום אסורים באכילה לזרים. ודוד החלם מפני פיקוח נפש. ופשוטו של מקרא שלחם הפנים שהיה לאחימלך נלקח מעל גבי השולחן על מנת לתת תחתיו בו ביום לחם חם, והיינו ביום ילקחו. כלומר שגם ביום שאוסר הלחם הישן מעל גבי השולחן עדיין היה חם. כפי שלמדו בגמרא במסכת יומא בדף כ"א עמוד א', שנס גדול נעשה בלחם הפנים שהיה חם בשעת סילוקו מהשולחן, כבשת סידורו עליו שבוע ימים קודם לכן. ומכיוון שהיה הלחם חם במשך כל ימות השבוע בדרך נס, לא היה צריך לחשוש שמה יתקרר משולחן השיש. ואם כן חוזרת השאלה מדוע הברייתא פרשה שהשולחן היה של כסף ולא של שיש, מתרצת הגמרא רבי יהושע בן לוי אמר אין מזכירים מעשה ניסים, כלומר לא סומכים על הנס, אלא עושים הכל כדרך הטבע כדי שישאר הלחם חם, ולכן הניחו אותו על שולחן של כסף. מביאה הגמרא ספק במצוות לחם הפנים. באון קומי, שאלו בני הישיבה לפני רבי אילה, אם הראה שלא היה שם לחם פנים חדש שראוי לסדרו על השולחן בשבת זו, מהו להניחו ללחם הישן המונח על השולחן משבת שעברה לשבוע נוסף וישאר הלחם גם לשבת הבא? והספק בזה הוא, האם לאחר השבת שהיה צריך לסלקו נפסל הלחם בלינה אף בעודו על השולחן או לא? אמר לון, אמר להם כתיב, נאמר בספר שמות פרק חפי פסוק למד, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. דורשים מלשון הפסוק שלחם הפנים שנסדר כמצוותו, שהרי הפסוק עוסק בלחם שנסדר על השולחן בשבת כמצוות לחם הפנים, אינו נפסל בכך, ואפילו אם הוא מונח על השולחן כמה ימים יותר מכדי מצוותו, כיוון שנאמר בלחם שיהיה מונח תמיד לפני השם, לכן אפילו לכתחילה יכול להניחו על השולחן גם לאחר השבת, ואין הלחם נפסל בלינה כשהוא כשר וסידרו בתחילה בשבת הקודמת כהלכתו. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את מניין השולחנות שעשה שלמה המלך בבית המקדש. 10 שולחנות עשה שלמה בבית המקדש מלבד השולחן שעשה משה רבינו. דכתיב בספר דברי הימים ב' פרק ד' פסוק ח', והיה שולחנות 10 וינח בהיכל 5 מימין וחמישה משמאל. מפסיקה הגמרא את הברייתא ומבררת מה פירוש הכתוב 5 מימין וחמישה משמאל. אם תימר, אם תאמר שחמישה שולחנות היו מונחים בצד דרום של ההיכל וחמישה שולחנות היו מונחים בצד צפון, כלומר שהיו השולחנות מסודרים בהיכל 5 מימין הפתח בצפון ההיכל וחמישה בדרומו משמאל הפתח, וכפשוט לשון הפסוק, ולא אין השולחן כשר לעבודת לחם הפנים, אלא אם כן הוא מונח בצד צפון של ההיכל, שנאמר בספר שמות פרק חבב פסוק למדהי, והשולחן תיתן על צל הצפון, וקשה שאם כן כל השולחנות צריכים להיות בצד צפון של ההיכל. ומה תלמוד לומר שהיו השולחנות נתונים 5 מימין וחמישה משמאל, והרי השולחנות שמשמאל הפתח נתונים בדרום, וכולם כאמור צריכים להיות בצד צפון של ההיכל? תרץ את הגמרא, ודאי שכל השולחנות היו נתונים בצפון ההיכל. ואין המילים ימין ושמאל שבפסוק מתייחסים לצידי פתח ההיכל, אלא פירוש הפסוק הוא שחמישה שולחנות היו מימין שולחנו של משה שעמד באמצע, וחמישה שולחנות היו משמאלו וכולם היו בצפון ההיכל. והגמרא במסכת מנחות בדף צדיחת עמוד ב' מבארת שהשולחנות שעשה שלמה מידתם הייתה כמידת שולחן משה רבינו, אשר בו מפורש שאורכו שתי עמות ורוחבו עמה. ואורך חצי ההיכל הפנימי שבו עומדים השולחנות היה 20 עמה. כמבואר להלן שהיו השולחנות מונחים בחצי הבית הפנימי. ומפורש בפסוק שאורך ההיכל 40 עמה. ומכיוון שהיו השולחנות עומדים לאורכם ממזרח למערב, נמצא שעשרה שולחנות שכל אחד מהם אורכו שני עמות. כשעומדים זה אחר זה נכנסים במדויק ב-20 עמה של אורך חצי ההיכל הפנימי. אלא שמקשה הגמרא, היא מלבד 10 השולחנות שעשה שלמה, היה גם את השולחן שעשה משה, והיכן היה מניחו? שהרי 10 השולחנות שעשה שלמה תופסים כבר את כל חצי ההיכל הפנימי, ואם נוסיף את שולחנו של משה ביניהם, נמצא שולחן אחד שלם עומד מחצי ההיכל ולחוץ, והרי צריכים כל השולחנות להיות בחצי הפנימי של ההיכל. תרץ את הגמרא שאין לפרש שכל השולחנות עמדו בשורה אחת ארוכה, אלא שתי שורות היו. בכל אחת 5 שולחנות, ראשו של אחד בצד ראשו של זה, ושל משה עומד באמצע בין שתי השורות, ונמצא אורך כל שורת שולחנות 10 עמות בלבד. מביאה הגמרא את סיום הברייתא, אף על פי כן שבנוסף לשולחן שעשה משה היו 10 שולחנות שעשה שלמה המלך וכולן היו מונחים במקום הראוי לשולחנות, לא היה הכהן מסדר את לחם הפנים אלא בשל משה בלבד על השולחן שעשה משה, שנאמר בעניין עשיית כלי המקדש בימי שלמה בספר מלכים א' פרק ז' פסוק מ"ח, את השולחן אשר עליו לחם הפנים, וזה נאמר בלשון יחיד. הרי שהיו מניחים לחם הפנים רק על שולחן אחד, והוא השולחן שעשה משה. מביאה הברייתא דעה חולקת. רבי יוסי בי רבי יהודה אומר על כולן, על כל השולחנות שהיה מסדר את לחם הפנים, פעמים על זה ופעמים על זה, שנאמר בפרשת בניין בית המקדש בימי שלמה, והיה שלמה, ואת השולחנות ועליהם לחם הפנים בלשון רבים, הרי שסידרו את לחם הפנים על כולם. פעמים על זה ופעמים על זה. שאף שהיו 10 שולחנות לא הופו יותר מ-12 חלות ללחם הפנים, והניחום על כל השולחנות לסירוגין. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים אם השולחנות היו מונחים מצפון לדרום וממזרח למערב. תני שנינו בברייתא 10 השולחנות שעשה שלמה מזרח ומערב היו נתונים, היו מכוונים כך שראשם האחד למזרח וראשם האחר למערב, ואורכם לאורך ההיכל. אלו הם דברי רבי. רבי אלעזר, בי רבי שמעון, חולק ואומר צפון ודרום היו נתונים ראשי השולחנות ואורכם לרוחב הבית. ובגמרא במסכת מנחות בדף צדיחת עמוד ב' מבואר טעם מחלוקתם. רבי למד את אופן עמידת השולחנות מהמנורה. כשם שהמנורה מונחת ממזרח למערב, שהרי נאמר בנר המערבי יערוך אותו ארון מערב עד בוקר לפני השם תמיד, בלשון יחיד, שנר אחד הוא הנמצא לפני השם, יש ללמוד מכך, שכל הנרות האחרים אינם נחשבים לפני השם. ואם המנורה הייתה מונחת מצפון לדרום, כל הפתילות שוות בקרבתן לבית קודש הקודשים שבמערב. ואין אחת מהם יכולה להיחשב לפני השם יותר מחברותיה. אלא בהכרח, שהמנורה עומדת ממזרח למערב, הנר המערבי הקרוב ביותר לבית קודשי הקודשים שבמערב הוא הנר שלפני השם וכל השאר לא. וכיוון שהמנורה מונחת ממזרח למערב, יש ללמוד שכך מונחים גם השולחנות. ורב לזה ברב שמעון למד את סדר עמידת השולחנות מהארון, שכשם שהארון היה מונח מצפון לדרום, אורכו לרוחב קודש הקודשים, כך גם השולחנות היו מונחים מצפון לדרום. ושנינו במשנה שם שכל הכלים שבמקדש אורכם לאורכו של בית, וצריך לומר שהמשנה הזו בדף צדיבה ובמסכת מנחות נשנתה כדברי רבי. כך אומר שם התוספות. ואילו המאירי כותב במסכת יומא, שגם הסובר ששולחנות שעשה שלמה מונחים מצפון לדרום, מודה ששולחן משה מונח ממזרח למערב. וממילא, המשנה היא גם לשיטת רב לזר ברב שמעון. מבינה הגמרא שהעמידו את כל השולחנות בשורה אחת ארוכה ולכן היא מקשה. למאן דאמר, למי שאמר שבין מזרח ומערב היו נתונים השולחנות, ניחא מובן הדבר, שהרי כולם ראויים לשירות, נתונים הם בצפון ההיכל במקום הראוי לעריכת השולחן. אלא למאן דאמר שבין צפון ודרום היו מונחים, קשה שאם כן נמצא שולחן בדרום, 5 מהשולחנות מסודרים בדרום ההיכל, ואין זה מקומם, הוא מנורה בצפון. שכשם שעשה שלמה 10 שולחנות, כך עשה 10 מנורות. כפי שהתבאר לכמן ש10 מנורות עשה שלמה לבית המקדש מלבד המנורה של משה. וסברת הגמרא כעת שהמנורה הרי כשולחן. ואם השולחנות היו מונחים מצפון לדרום, גם המנורות היו מונחים באופן הזה. ונמצא שחלק מהמנורות מונחות בצפון ההיכל. והתניא הרי שנינו בברייתא שאין זה מקומם. אלא השולחן היה נתון, היה עומד מחצי הבית ולפנים, בחצי הפנימי המערבי של ההיכל. ההיכל וקודש הקודשים יחד ממזרח למערב אורכם 60 אמה. כנאמר בספר מלכים א' פרק ו' פסוק ב', ההיכל אורכו 40 אמה, והיה השולחן מונח לאחר 20 אמה מפתח ההיכל שהוא מחציו של ההיכל ולפנים, הוא גם סוף השליש הראשון של הבית כולו, כמבואר בברייתא לקמן. אז אם כן שנינו בברייתא, השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים בחצי הפנימי המערבי של ההיכל, משוך מן הכותל הצפוני של ההיכל 2 אמות ומחצה. והטעם שהשולחן היה רחוק מן הכותל 2 אמות ומחצה, כדי שיוכלו שני הכהנים הנוסעים, שני סדרים של לחם הפנים להיכנס לשם בשבת בשעת סידור הלחם, ולהילוך שני אנשים יחד דרושות 2 אמות ומחצה. כך רש"י במסכת מנחות בדף צדיתת עמוד א'. והיה מונח כולו כלפי הצפון בחלקו הצפוני של ההיכל. אף שהיה משוך מהכותל הצפוני, עדיין היה השולחן כולו בצד צפון, כי רוחב ההיכל מהמזרח למערב 20 אמה, וגם כשימשוך את השולחן 2 אמות וחצי מהכותל הצפוני, עדיין עומדו בצפון ההיכל. ומנורה כנגדו בדרום, והמנורה עומדת בצד דרום ממול השולחן, ואף היא רחוקה מהכותל הדרומי 2 אמות ומחצה. כמבואר במסכת יומא בדף למד ג' עמוד ב', מקום המנורה מול מקום השולחן, שנאמר ואת המנורה נוכח השולחן, משמע שהרחיקו את המנורה מהכותל כמידת השולחן, שאף היא עומדת בריחוק 2 אמות ומחצה מהכותל הדרומי. והמאירי כתב שכשנכנס הכהן גדול לקודש הקודשים עובר בין המנורה לכותל, וצריך שיעבור ברווח, לא ייגע בכותל ולא במנורה. מזבח הזהב שעליו הקטירו קטורת בכל יום, היה נתון באמצע הרווח שבין השולחן למנורה, חולק את הבית מחציו ולפנים, שמהמזבח ועלה מתחיל חציו השני של אורך ההיכל, אלא שמזבח הזהב מושך כלפי חוץ, שהיה עומד באמצע הרווח שבין השולחן למנורה, ומשוך כלפי מזרח כדי שתהיה המנורה נוכח השולחן. וכולן, השולחן והמנורה ומזבח הזהב, היו נתונים משליש הבית ולפנים, לאחר שליש כל הבית כולו, היכל וקודש הקודשים, כלפי פנים, ששליש הבית החיצון היה מזרחית למקום תחילת עמידתם, ושני שלישים למערבם. אם כן, כשם המבואר בברייתא הזו על רבי אלעזר ברב שמעון הסובר שהיו השולחנות מונחים מצפון לדרום, שאם כן נמצא חמש שולחנות בדרום, ולא כמבואר בברייתא שמקומם של כל השולחנות בצפון. ונשארת הגמרא בקושיה. לאחר שלמדנו ששלמה עשה 10 שולחנות, מוסיפה הגמרא ומביאה את המשך הברייתא שמבואר שכמו כן עשה 10 מנורות, ודנה הגמרא במקום עמידתן. אומרת הגמרא, 10 מנורות נוספות עשה שלמה לבית המקדש מלבד המנורה של משה, שנאמר בעניין בניין בית המקדש בימי שלמה, ספר דברי הימים ב' פרק ד' פסוק ז', ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטם, ויתן באיכל 5 מימין ו5 משמאל. ומבארת הברייתא את הכוונה במה שנאמר שהיו מונחות 5 מימין ו5 משמאל, אין תימר אם תאמר שהיו עומדות 5 בצפון האיכל ו5 בדרום, כלומר שהפסוק יתפרש כפשוטו, 5 מימין פתח האיכל ו5 משמאל פתח האיכל, ועלו אין המנורה קשרה לעמידה אלא בצד דרום של האיכל, שנאמר בספר שמות פרק חו פסוק למד ה', ואת המנורה נוכח השולחן על ירך המשכן תימנה, כלומר שהמנורה תעמוד בצד דרום מול השולחן שהיה בצד צפון. אלא ודאי היו כל המנורות נתונות בדרום. ומה תלמוד לומר 5 מימין ו5 משמאל? אלא 5 מנורות עמדו מימין מנורתו של משה ו5 עמדו משמאלה. מבארת הברייתא באילו מנורות היו מדליקים נרות. אף על פי כן שעשה שלמה 10 מנורות לא היה מבעיר את הנרות אלא במנורה של משה בלבד. שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק י"ג פסוק י"א בניין המלחמה. בין אביה מלך יהודה ליורבם מלך ישראל שאמר אביה דברי תוכחה ליורבם וחייליו שהיו עובדי עבודה זרה. להזהיר אותם שלא יעלו להילחם ביהודה, כיוון שביהודה עובדים את השם ולא עזבוהו, ושומרים הם את כל דיני המקדש. ובכלל הדברים הוא אמר, ומנורת הזהב ונעירותיה לבער בערב בערב, שהודיעם בזה שהם שומרים את עבודת הדלקת המנורה שבבית המקדש. ומכך שנכתב הפסוק בלשון יחיד, יש ללמוד שהיו מדליקים רק במנורה אחת, והיא מנורת משה. וכן מה שפירש רש"י במסכת מנחות בדף צדיתת לגבי הפסוק שממנו למדנו שהיה מסדר את לחם הפנים דווקא על שולחנו של משה שנאמר בלשון יחיד. רבי יוסף בי רבי יהודה חולק ואומר, על כולן היה מבעיר, על כל המנורות שבהיכל היה מדליק נרות פעמים על זו ופעמים על זו. שנאמר, ואת המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור. כלומר, שאת המנורות ונרותיהם נראים הם כאין בזיחים ובהם נמצאים השמן והפטילה. העשויים להדליק בהם כמשפט התורה לפני בית קודש הקודשים עשה מזהב סגור. והגמרא תבאר בהמשך, זהב סגור, זהב מזוקק ביותר. ומכך שכתוב את המנורות לבערם בלשון רבים, מוכח שהיו מדליקים נרות על כולן. ואילו תנא קמא הסובר שהיו מדליקים רק על מנורת משה, יפרש את הפסוק הזה שהיו מדליקים את כל שאר המנורות לנוי בלבד, אבל לא לקיום מצוות התורה. דורשת הגמרא את הפסוק הבא אחרי הפסוק שהובא לעיל, שאף הוא נאמר על המנורות שעשה שלמה. נאמר בפסוק שממשיך את עניין מעשה המנורה, והפרח והנרות והמלקחיים זהב, הוא מכלות זהב. דורשת הגמרא ממה שנאמר במעשה המנורות לשון מכלות זהב, לפי שעשר המנורות פרחיה, נעירותיה ומלקחיה, הם קילו את כל זהבו של שלמה שבנה את בית המקדש הראשון ועשה את המנורות. ובגמרה במסכת מנחות מבואר שעשיית המנורות קילתה רק את הזהב המשובח, הנקרא זהב סגור שהיה לשלמה המלך, אבל עדיין היה שלמה עשיר גדול. כנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ת' פסוק חף, שכלי המלך שלמה היו עשויים מזהב ולא מכסף, מפני שכסף לא היה נחשב בימיו. מביאה הגמרה ברייתא שמתארת את הסיבה לכך שהם קילו את כל זהבו של שלמה. תני רב יהודה בשם אסי, שנה רב יהודה בשם אסי ברייתא שתיארה את מעשה זיקוק הזהב שהשתמש בו שלמה המלך לצורך עשיית כל אחת מעשרת המנורות. כך אומרת הברייתא, היה שלמה נוטל 1,000 כיכרי זהב ומכניסם לכור האש, שהוא מקום שמחממים בו את הזהב בחום גבוה מאוד כדי לזקקו מהפסולת שמעורבת בתוכו, ולאחר מכן מוציאן לזהב ושוב חוזר ומזקקו בכור האש פעמים רבות מאוד. עד שהוא מעמידן על אחד, עד שמאלף כיכרי הזהב נשאר רק כיכר אחד וממנו עשה את המנורה. ועשה כן כדי לקיים מה שנאמר בספר שמות פרק ל"ז פסוק כ"ד, כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה. ממה שנקטה התורה בלשון זהב טהור, צריך שיהיה זהב המנורה מזוקק הרבה פעמים כדי לנקותו מכל פסולת שבו, והיינו תוארו. מקשה הגמרא על המבואר לאל שבכל פעם שצרפו את הזהב באש, נחסר הרבה מהזהב. שואלת הגמרא, וכי בכל פעם שהכניסו את המנורה לכבשן האש נחסר כל כך הרבה מהזהב? תניא, והרי שנינו בברייתא, אמר רבי יוסי בי רבי יהודה, בנו של רבי יהודה, מעשה במנורת המקדש, אחת ממנורות הזהב שהיו בבית המקדש, והייתה מנורה זו יתירת דינר זהב, היה בכמות של דינר זהב יותר מאשר במנורה שעשה משה רבינו. הכניסו על הכור 80 פעם כדי לזקקה מהפסולת ותעמוד על כיכר זהב שלם. ועל אף הזיקוק הרב לא חסרה המנורה כלום ממה שהייתה קודם שצרפוה בכבשן 80 פעם. וקשה שמכאן מוכח שפעמים שאין הזהב נחסר כלום. אפילו ב-80 פעמים של זיקוק ובברית הלל שנינו שנחסר ממנה זהב רב בכל פעם שהכניסו על הצרפה בכבשן האש. מתרץ את הגמרא ויעוט, אכן מובן הדבר שלא נחסרה המנורה כלום משום שרק עד דלא ייקום על בררי אבי חסר סגיין. עד שלא נצרף הזהב ונזדקך הרבה. כדי שיהיה ברור וטהור, כשמצרפו באש בכל פעם נחסר חלק גדול מהזהב, וכן היה המעשה כשהכניס שלמה 1,000 כיכר לכור האש כשעשה את המנורה בתחילה. אבל מדוקאים על בררי, אבל אחר שנצרף הזהב הרבה פעמים ועמד מבואר מהפסולת כמנורת המקדש שהייתה יתירה דינר, שוב לא חסר כלום, אין נחסר דבר מהזהב אפילו אם יצרפנו בכבשן פעמים רבות. זאת אומרת שכל זמן שיש פסולת בתוך הזהב, אכן הוא נחסר על ידי הכנסתו בכבשן האש. אבל ברגע שהוא מזוקק, אין נחסר דבר מהזהב אפילו אם יצרפנו בכבשן פעמים רבות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף חי עמוד א', הלכה ד' בלשון התלמוד הירושלמי. שנינו במשנה לאל בדף תתוו עמוד ב' שהיו במקדש 13 שופרות. המשנה שלפנינו תבהר למה היו השופרות הללו משמשים. אומרת המשנה בדף חי עמוד א', 13 שופרות כלים מעשויים בצורת שופר עגולים וכפופים, רחבים מלמטה וצרים מלמעלה היו במקדש. והבאים למקדש היו נותנים בתוכם מעות בכל שופר כפי עניינו. וכך היה כתוב עליהם. על השופר הראשון היה כתוב טיקלין חדטין, שקלים חדשים. ועל השופר השני היה כתוב טיקלין עתיקין, שקלים ישנים. על השופר השלישי היה כתוב קינין, ועל הרביעי גוזלי עולה. על החמישי היה כתוב עיצים, ועל השישי לבונה, ועל השביעי זהב לכפורת. שישה שופרות הנותרים היו משמשים לנדבה, לקניית עולות נדבה לקיץ המזבח. והגמרא תבהר מדוע היו צריכים שישה שופרות לכך. וכך גם היה כתוב עליהם. קיץ המזבח הכוונה לקורבנות עולה נדבה שנקנו מנדבת הציבור והיו מקריבים אותם על המזבח בזמן שלא היו קורבנות חובה די הצורך. ובטעם הדבר שנקראו כך ביאר הרמב"ם בפירוש המשניות שקיץ היינו ימות החמה ופירוץ הקיץ, הם תאנים וענבים שהיו רגילים לקוצצם וליפשם ולאוכלם בסוף הסעודה. בנוסף על המאכלים שהוקשו בסעודה, לפיכך נקראו הקורבנות של הנדבה בשם קיץ המזבח, לפי שהיו מקריבים אותם על המזבח בנוסף לקורבנות החובה. ובטעם הדבר שלא עשו שופרות לדברים אחרים, כותב המאירי של קורבנות חובה של בהמה לא היו יכולים לעשות שופרות מאחר והמביאם צריך לסמוך עליהם, את ידיו, ואילו המעות שבשופר היו באים בדרך כלל על ידי שליח ולא על ידי הבעלים בעצמם. וכן לא תקנו שופר למנחה מאחר והיה במקדש אדם ממונה על הסלטות, וכל הרוצה לקח ממנו היה מוצא בקלות, ואילו השופרות היו משמשים רק לדברים שלא היו מצויים כל כך. ומטעם זה גם לא תקנו שופרות ליינות ושמנים. והשופרות הללו נעשו רק עבור קודשי מזבח, קורבנות ציבור בשופרות נדבה וקורבנות יחידים בשאר השופרות, אבל קודשי בדק הבית היו מביאים ללשכה ליד הגזבר. לפיכך לא עשו שופרות למי שאומר הרי עליי כסף או נחושת או ברזל. מפרשת המשנה למה היו משמשים ארבעת השופרות הראשונים. השופר הראשון אמרנו שכתוב עליו טיקלין חדטין שקלים חדשים היה משמש לצורך נדבת מחצית השקל שבכל שנה ושנה. בשופר זה היה משמש למי שלא הביא שקלו באדר, שהוא זמן הבאת השקלים לכתחילה, כפי שהתבהר במשנה שפתחה את המסכת, ואז יכול להביאו בכל שעה שירצה ונותנו בשופר שכתוב עליו טיקלין חדטין, והגזברים היו נוטלים אותם את השקלים מן השופר ונותנים אותם בלשכה ותורמים מהם שלוש קופות בפרוס הפסח, בפרוס העצרת ובפרוס החג, כפי שנתבהר לאל בפרק השלישי. אבל מלשון המאירי ורבי עובדיה מברטנור המשמע שהיו מניחים בשופר של טיקלין חדטין גם את השקלים שהגיעו בזמן. השופר השני אומר את המשנה שכתוב עליו טיקלין עתיקין היה משמש לצורך מי שנאנס ולא הביא את שקלו אשתקד בשנה שעברה, שהיה שוקל אותו לשנה הבאה, כלומר היה משלים את תרומתו בשנה שלאחריה. והגזברים היו נוטלים מעות אלו ומוסיפים אותם על שיערי הלשכה שנותרו משנה שעברה והיו משמשים לבניית חומת העיר ומגדליה. ואף שלא תרמו את התרומה בזמנה, מכל מקום לאנשים האלו היה חלק בקורבנות השנה שעברה מאחר והיו הגזברים תורמים עליהם. כמו ששנינו במסכת בבא מציע בדף נ"ח תורמים על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד להיגבות. אבל זאת בתנאי שמניעת התרומה בזמנה הייתה מחמת שוגג, אבל אם עשו זאת במזיד, הפסידו את חלקם. כך אומר המאירי. השופר השלישי שכתוב עליו קינין, הן תורין, היה משמש לצורך קניית תורים, דהיינו מין יונים גדולים, ואילו השופר הרביעי שכתוב עליו גוזלי עולה, הן בני יונה, שהיה משמש לצורך קניית מין יונים קטנים. וכולן ובכל המאות שבשני שופרות האלו היו קונים רק עולות עולת העוף של נדבה, ולא היה שופר לחטאת העוף של חובה. והגמרא תבאר למה. אלו הם דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים השופר שכתוב עליו קינין היה משמש לצורך קיני חובה. דהיינו שהיו לוקחים מהמאות שבתוכו שני עופות לכל אחד מחייבי הכפרה, כגון זב וזבה או יולדת ומצורע עניים, ומקריבים אותם אחד לחטאת ואחד לעולה. כלומר, שהיו נוטלים את המאות שבאותו שופר, ולוקחים במחציתם עולות של עוף ומחציתם חטאות העוף. שואלים התוספות במסכת פסחים דף צדי עמוד ב', מסכתנו הקודמת, כיצד יכולים היו הכהנים להקריב קיני חובה מהמאות שבשופר? הרי יש לחשוש שמה נתערבו מאות של שתי נשים אילו באילו ונמצא מקריב לאחת רק עולות ולאחת רק חטאות. מתרצים התוספות שכל אישה הייתה צוררת את מעותיה בצרור, וכך הייתה נותנת אותם בתוך השופר. ותוספות הראש תירץ שהיו לוקחים מכל המאות שבשופר קינים בבת אחת, ונתחללו כל המאות על הקינין, ומקריב כל כן לשם מישהו. כל המתנדף כן לעולה היה נותן מאות באותו שופר ומודיע לכהן, והכהן היה מקריב אחר כך בסתם לשם בעלים, מאחר ולא היה יודע של מי המאות, כך אומר הריטב"א. וכותבים תוספות הראש שלדעת חכמים מבואר מדוע כתבו על שופר אחד קינין ועל השני גוזלי עולה, שכן קינין היינו אחד לחטאת ואחד לעולה, ואילו גוזלי עולה היינו רק לעולה. אבל לרבי יהודה הסובר שכולם היו לעולה, אלא שהאחד שימש לתורים והשני לבני יונה, יש לתמוע מדוע כתבו על האחד קינין, הרי מן הדין היה לקוראו בשם תורי עולה, כשם שהשני היה נקרא גוזלי עולה. אז אם כן, נחזור עוד פעם על דברי המשנה לגבי השופר הרביעי, שהיה כתוב עליו גוזלי עולה, הכוונה לבני יונה, שהיה משמש לצורך קניית מיניונים קטנים וכולן בכל המאות שבשני שופרות האלו, היו קונים רק עולות, עולת העוף של נדבה. אבל לא היה שופר לחטאת העוף של חובה, אלו עם דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, השופר שכתוב עליו קינין היה משמש לצורך קיני חובה, דהיינו שהיו לוקחים מהמאות שבתוכו שני עופות לכל אחד מחייבי הכפרה, כגון זב וזבה או יולדת ומצורע עניים, ומקריבים אותם אחד לחטאת ואחד לעולה. ואילו השופר שכתוב עליו גוזלי עולה היה משמש לקניית קיני נדבה, והמאות שבתוכו היו כולן לעולות, ושני השופרות היו משמשים הן לתורים והן לבני יונה. מפרשת המשנה את דינו של המתחייב להביא עיצים או לבונה או זהב. כלומר, נתבאר במשנה שהיו במקדש 13 שופרות, ובהם היה נותן אדם נדבת ליבו כרצונו, ורשאי היה ליתן בשופר של זהב אפילו כמות קטנה מאוד של זהב, ובשופר של לבונה מעט לבונה. אבל עכשיו מפרשת המשנה שאין הדברים אמורים אלא באופן שנתן מעצמו, בלא שחייב לתת, כי חייב את עצמו תחילה באמירה. אבל אם אמר הרי עליי זהב או הרי עליי לבונה, חייב ליתן כפי השיעור הקצוב בהמשך המשנה. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. אם כן, אומרת המשנה, אדם האומר הרי על היצים למזבח לא יפחות מלהביא מעות בשווי שני גזרין, שני חתיכות גדולות של היצים כגודלם של עצי המערכה. ואם אמר הרי על היעץ, מביא רק גזיר אחד, כמבואר בגמרא לקמן בדף חי עמוד ב', ושם נתבהר מה גודלם של היצים. אדם האומר הרי עלי לבונה לא יפחות מלהביא מעות בשווי קומץ של לבונה להקטרה, ומקטירים אותו נדבה למזבח החיצון. אדם האומר הרי עלי מטבע זהב לא יפחות מלהביא דינר זהב. נתבהר במשנה לאל ששישה מתוך 13 השופרות היו משמשים לנדבה. מפרשת המשנה, נדבה זו, מה היו עושים בה? לוקחים בעולות, בהמות לעולה שיש בהם הנאה גם לשמיים וגם לכהנים, שכן הבשר כולו לשם, ואילו העורות ניתנים לכהנים. מבארת המשנה, מניין למדו לקח בדמים אילו עולות? זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול, שהיה כהן גדול בבית המקדש הראשון בזמן עתליה המלכה ויואש המלך, כמבואר בספר מלכים ב', פרקים י' א' וי' ב', והורה את יואש המלך לעשות הישר בעיני השם. נאמר בפסוק העוסק בדיני קורבן השם בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' ת', השם הוא השום השם להשם. ולכאורה מצינו במקרא הזה סתירה מראשו לסופו, שכן התיבות השם הוא משמען שדינו כסתם השם שנאכל לכהנים, ואילו התיבות השום השם להשם משמעותן שכולו עולה לגבוה. ואמר על כך יהוידע הכהן, זה הכלל, כל קורבן שהוא בא משום חטא ומשום אשמה, כגון אדם שהפריש מעות לחטאת או אשם, וקנה קורבן בחלק מהמעות ונותרו עוד מעות ברשותו, אזי לקח בהם עולות שהבשר כולו לשם, ואילו העורות לכהנים, ונמצאו שני הכתובים קיימים, השם להשם כלפי הבשר והשם לכהנים כלפי האור. ואף שבפסוק הוזכר רק השם, מכל מקום לומדים את הדין הזה גם לעניין מותר חטאת, מכפל לשון הפסוק, השום השם להשם, כך נאמר בתורת כהנים. וטעם הדבר שיש להעמיד את המקרא במותרות, לפי שאין לך קורבן בתורה שלא נתפרש מה יעשה בו, אבל דין המותרות לא נתפרש בשום מקום. לפיכך בא המקרא הזה ללמדנו שיקנו בהם עולות. ואיכן מצינו שדרש יהוידע הכהן כך? בספר מלכים ב' פרק י' ב' פסוק י' ז'. כך אומר המקרא שם, כשקיבלו בציוויו של יהוידע הכהן את כסף המתנדבים לחזק את בדק הבית, כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית השם, לכהנים יהיו. אי אפשר לפרש את המקרא כפשוטו שכסף שהוקדש לשם אשם או חטאת ישתמשו בו הכהנים. שהרי כיצד ייתכן שהישראל יחטא והכהן יאכל? הרי לא מצינו דבר כזה בכל התורה. ומה שמצינו שבשר אשם נאכל לכהנים זה רק לאחר זריקת אדם, שזכו הכהנים משולחן גבוה, אבל לא קודם לכן. אלא בהכרח צריך לומר בכוונת הכתוב שהכסף הנותר מדמי השם וחטאת, יש לקנות בו דבר שיהנו ממנו גם הכהנים. והמילים בפסוק ולא יובא לבית השם, הכוונה שאין המעות הולכות לבדק הבית. מסביר התוספות יום טוב. והיינו שיקריבו ממעות אלו עולות, והעולות יהיו לכהנים. זוהי המשנה שלנו בדף חי עמוד א' במסכת שקלים, ואנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה עוד אותו אשר למדנו. שאלה ראשונה, כנגד מה היו י' ג' השתחוויות במקדש? שאלה שנייה, מה פירוש המילים מי סחו? שאלה שלישית, מה דין המים שישטפו לעתיד לבוא לגבי טבילת נידה ולמי חטאת ומדוע? שאלה רביעית, איזה תיקון יעשו המים שישטפו לעתיד לבוא בימה של טבריה ובים סמכו? שאלה חמישית, לעתיד לבוא, בכמה זמן יצמחו האילנות ובכמה זמן התבואה? השאלה האחרונה, על איזה שולחן היו מסדרים בזמן שלמה המלך את לחם הפנים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, חפהי בניסן, תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף טוב, דף י"ז, במסכת שקלים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, חבב בניסן, תשפ"א, ונלמד דף חי, דף י"ח, במסכת שקלים. ליקורים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.